שלום. המדינה הראשונה שהצליחה לשגר בני אדם לחלל הייתה ברית המועצות. הייתה במאה הקודמת תחרות מאוד גדולה בין המעצמות, מי זו שתצליח לפרוץ את הגבולות של כדור הארץ ולשגר אדם אל החלל. מי שניצח הייתה ברית המועצות, שהצליחה לשגר חללית ובטוחה שני קוסמונאוטים, שאחד מהם שיצא אל החלל היה יורי גגארין. כשהם נחתו בחזרה בכדור הארץ, קיבלו אותם בשמחה גדולה בברית המועצות, הבאתם לנו כבוד גדול, ונערכו כל מיני מסיבות וקבלות פנים לכבודם. מספרים שבאחד האירועים האלה השתתף נשיא ברית המועצות בכבודו ועצמו. הוא ניגש שם אל יורי גגארין לקח אותו רגע הצידה, ואמר לו, תגיד, אתה שיצאת החוצה, שעלית אל השמיים, יצאת מכדור הארץ, תגיד לי, יש אלוהים? אני לא יודע מה יורי גגארין ראה, אבל כנראה שהוא מאוד התפעל, והתשובה שהוא נתן לנשיא ברית המועצות הייתה, כן. התשובה של הנשיא הייתה, ידעתי, אבל תשבע לי שאתה לא מספר את זה לאף אחד. טוב, נשבע לו, הנשיא אמר. אחרי כמה חודשים, אותו יורי גגארין עשה מסע ברחבי אירופה והגיע לרומא, לוותיקן. שם הוא נפגש עם האפיפיור. האפיפיור לוקח אותו, רגע הצידה. ואומר לו, אתה שיצאת מכדור הארץ, שאתה עלית לשמיים, תגיד לי, יש אלוהים? יורי גגארין רצה להגיד שכן, אבל הוא כבר נשבע לנשיא ברית המועצות, שהוא לא יספר לאף אחד. אז הוא אמר לאפיפיור, לא. אמר לו האפיפיור, ידעתי, אבל תשבע לי שלא תספר לאף אחד. אתם הבנתם את זה. בפרשה שלנו מסתיימת בניית המשכן. זה לוקח 4 פרשות שלמות. פירוט אינסופי של כל כך הרבה דברים, איך בונים, מה עושים, איך מכינים, מאות פסוקים שמתעסקים בעניין הזה. על בריאת העולם, התורה כתבה כמה עשרות פסוקים, ואילו על המשכן כל כך הרבה. אבל זה לא רק האורך. האמת היא שעצם הרעיון של המשכן הוא מוזר. מה זאת אומרת? בונים לאלוקים בית? מקום פיזי שאלוקים יהיה בתוכו? משונה מאוד. אלוקים הגדול, הנשגב, האינסופי, צריך שנבנה לו פה איזה צריף שהוא יגור בו? האמת היא שלא רק לנו זה מפריע. מי ששאל את זה לפנינו היה החכם באדם, שלמה המלך, זה שבנה את הבית לאלוקים בית המקדש, אמר בעצמו, הלו השמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך, אף כי הבית הזה אשר בניתי, האומנם יושב אלוקים על הארץ? איזה מין רעיון משונה זה? לבנות בית לאלוקים? תמוה. אבל האמת היא שכשאנחנו מסתכלים זאת על הבית של אלוקים, אנחנו מגלים שהוא מאוד מאוד דומה לבית שלנו. כל החלקים שיש בבית שלנו נמצאים גם בבית של אלוקים. יש לך את המטבח, שם מכינים את האוכל, שזה מקביל למזבח. יש לך את השולחן של לחם הפנים, שזה מקביל לשולחן שלנו. יש את המנורה שמאירה, ויש אפילו את חדר השינה, ששם נמצאים האיש והאישה, שני הקרובים כדמות זכר ונקבה, וזהו קודש הקודשים. אוקיי, טלוויזיה אין, אבל אולי גם זה בעצמו בא להגיד משהו. וזה שהבית של אלוקים כל כך דומה לבית שלנו, אולי זה בעצם בא להגיד לנו את מה שהתורה אומרת, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. אומר אלוקים, תבנו לי כאן בית כדי שאני אגור בתוככם, בבית שלכם, בסלון שלכם, בשולחן שלכם, בחדר השינה שלכם. וזה חידוש עצום, כי אצל המון דתות בעולם יש אלוקים, אבל הוא בפינה. הוא סגור בבית כנסת, פעם בשבוע הולכים להתפלל אליו, עושים את הפולחן, ויאללה, אחרי זה כל אחד חוזר לחיים שלו. ביהדות זה משהו אחר לגמרי. אלוקים הוא לא סגור בבית כנסת. אלוקים נמצא בכל מקום בחיים. בבית, כשאנחנו הולכים לעבודה, כשאנחנו במשפחה, כשאנחנו מטיילים, אפילו כשאנחנו הולכים לשירותים. אחת הברכות המדהימות ביותר בעיניי, זאת ברכת אשר יצר. כשבן אדם אחר, כשבעל חיים הולך לשירותים בבחילה מכבודכם, מה קרה? הוא איבד 400 גרם מהאישיות שלו. אבל כשיהודי הולך לשירותים, זה מנוף בשבילו בשביל להתחבר עם ריבונו של עולם. אלוקים נמצא גם שם, הוא מצליח לחבר את הפלא הזה, את מה שקורה בתוכו, את ההפרדה בין הפסולת לבין האוכל, הדבר המדהים שקורה במעבדה המתוחכמת שבתוכנו, למנף את זה ולחבר את זה לאלוקים. ובעצם, הרעיון של המשכן בא להגיד שבכל נקודה בחיים, אלוקים גר איתנו, הוא נמצא שם איתנו ובשבילנו. כשקולטים את זה, כל החיים נראים אחרת. הרבי מקוצק אמר פעם, איפה נמצא אלוקים? איפה שנותנים לו להיכנס. והבחירה היא בידיים שלנו, האם להשאיר את אלוקים כזה קטן, שם בצד בבית הכנסת, או לתת לו להיכנס אלינו לגמרי, לפתוח את הלב, לפתוח את החיים, ולתת לו למנף אותם, להרים אותם, להכניס את כל האנרגיות שהחיבור הזה יכול לתת לנו, אל תוך החיים שלנו. שיהיה בהצלחה, להתראות.